דף י"ט, עמוד א', שש שורות מלמעלה, אמר רב ששת. אנחנו כרגע אוחזים בגמרא במצוות הביקורים, והנידון שהיה בפנינו, מתי אדם שאוכל אותו כהן ביקורים הוא לוקה על זה. האם אנחנו אומרים, כמו שפתחנו מהמשנה ועמדנו את זה כרבי עקיבא ורבי שמעון, שצריך גם קריאה וגם הנחה, אבל קריאה מעכבת? אם הוא לא קרא פרשת ארמי עובד אבי, אז זה מעכב באכילה. או שמה, כמו שראינו בדעת רבנן, הנחה מעכבת, קריאה אינה מעכבת. ופגשנו שיטה שלישית בדף י"ט עמוד א' למעלה, שיטת רבי אליעזר, שהחיוב של הביקורים זה משיראו פני הבית, וראינו בזה מחלוקת ראשונים. רש"י אומר שראיית פני הבית הכוונה היא הכניסה לעזרה, לעומת זה הרמב״ם אומר בפרק ג' מלכות ביקורים שהכוונה היא לזמן שרואית בתי ירושלים, דהיינו הכניסה לירושלים. אומרת עכשיו הגמרא, אמר רב ששת, ביקורים הנחה מעכבת בהם, קריאה אין מעכבת בהם. כמן? כהייתנא דתניא. הארוך לנר והפני יהושע פה, היה להם קשה. מה הגמרא שואלת כמן? זה הרי השיטה שפגשנו בדף י"ז, שיטת רבנן, שביקורים הנחה מעכבת, קריאה אינה מעכבת. ולכן הם קוראים את הגמרא בטון שאנחנו השתדלנו לקרוא, שזה לא קושיה כמן, אלא זה הכל המשך דברי רב ששת. כמן, כהייתנא דתניא. רבי יוסי אומר שלושה דברים משום שלושה זקנים, ואחד מהם זה דעת רבי ישמעאל שנוגע אלינו. רבי ישמעאל אומר, יכול יעלה אדם מעשר שני בזמן הזה בירושלים ויוכלנו. היה מקום לבוא ולומר שגם בזמן הזה שאין לנו בית מקדש, וכשאנחנו אומרים יכול בזמן הזה, זה זמנו של רבי ישמעאל, שאפר פרה אדומה עוד היה בידם, ואדם שהיה תמל אמת היו מזים עליו שלישי ושביעי והיו נוהגים טהרה. וממילא אומנם מעשר שני צריך טהרה, אבל השאלה היא האם צריך גם בית מקדש. ועל זה הייתה השאלה, יכול שבן אדם במקום לפדות את הפירות של מעשר שני יוכל כיום לעלות את זה לירושלים ולאכול את זה בטהרה? ועל זה התשובה, ודינו, יש להוכיח שאי אפשר לעשות כן. מצאנו בבכור, בכור זה אותו קורבן שאדם צריך להביא את הבכור של הבהמה הטהורה שלו לכהן. בכור טעון הבאת מקום ומעשר שני טעון הבאת מקום. הבכור שזה קודשים קלים צריך להביא אותו לירושלים, ומעשר שני צריך להביא לירושלים. ואם כך, מה בכור אינו אלא בפני הבית? הרי צריך מזבח, ואם אין בית מקדש אין לנו מזבח, אז אי אפשר להעלות אותו לירושלים. אז מעשר אינו אלא בפני הבית, אז גם את המעשר שני צריך לעשות דווקא בפני הבית. עונה הגמרא, יש לי פירחה על זה. מה לבכור שכן טעון מתן דמים והימורים לגבי מזבח? היה מקום לבוא ולומר שהבכור הוא חמור יותר, כי הבכור הזה צריך לתת את הדם שלו, זריקת הדם על גבי מזבח, צריך להעלות את האימורים על גבי מזבח, לכן כשאין בית מקדש אי אפשר להעלות אותו לירושלים. תאמר אבל במעשר שני שלו צריך לתת דמים ואין אימורים לגבי מזבח, שגם בזמן הזה אפשר לעלות ולאכול מעשר שני בירושלים. ועל זה התשובה, ביקורים יוכיחו. הנה אנחנו רואים שלעניין ביקורים לא מעלים את זה לירושלים, על אף שהרי הביקורים האלה לא טעונים מזבח, והביקורים האלה לא טעונים מתן דמים. ואומרת הגמרא, לא, מה לביקורים שכן טעונים הנחה? אתה לא יכול להביא לי ראיה מביקורים, כי היה מקום לבוא להגיד שביקורים צריכים מזבח, כי הרי התורה אומרת והניח. כאן למעשה כבר יש לנו הוכחה לנידון שלנו. רבי ישמעאל אומר שהביקורים האלה צריכים הנחה לפני מזבח, הוא לא עוסק בקריאה. זאת אומרת שדעת רבי ישמעאל שהנחה היא המעכבת. הנוגע לענייננו, אי אפשר לבוא וללמוד את הדין של מעשר שני, מה שנקרא בממצין ובבניין אב, מביקורים. שכמו שבביקורים אנחנו רואים שאי אפשר לעלות לירושלים, אז גם האסיר שני בזמן הזה לא נוכל לעלות לירושלים, כי ביקורים יש להם צד מזבח, אבל מאסר שני שאין לו צד מזבח, אפשר שגם היום אפשר לעלות לירושלים ולאכול בטהרה. תלמוד לומר, ולכן עונה הגמרא, יש לנו פסוק בפרשת ראה, ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מאסר דגנך, שמאסר דגנך ומאסר שני, ובהמשך ובחרות בקריך וצונך. אז הנה אתה רואה שמדובר גם על הבכור. באה התורה והקישה, אומרת הגמרא, מה בכור? מקיש מאסר לבכור. מה בכור אינו אלא לפני הבית? אף מאסר אינו אלא לפני הבית, נקודה. זה דעתו של רבי ישמעאל. אומר רבי ישמעאל, נכון שכשאני בא ללמוד בבניין אב, בממצאינו, אז בפרחה כל דהו פרחינן, וברגע שיש לי פרחה אני דוחה, אבל אצלנו, מכיוון שיש הקש ואין משיבים על ההקש, למדתי מבכור למעשר שני, כמו שבכור טעון מקדש, אז גם מעשר שני טעון מזבח, ולכן ביום, כיום הזה, שאין לנו מזבח, אין לנו בית מקדש, אי אפשר לעלות עם מעשר שני ולאכול בירושלים. והגמרא ואומרת, ואם איתה, אם אנחנו באמת אומרים, שלפי רבי ישמעאל, אם באמת כנים דברינו, שלפי רבי ישמעאל, היה מקום לבוא ולומר שקריאה זה חלק מהמעכב בביקורים, לפרוך מה לביקורים שכן טעונים קריאה והנחה. למה כשרבי ישמעאל רוצה לדחות שאי אפשר ללמוד מעשר שני מביקורים הוא מתייחס רק להנחה, למה הוא לא מתייחס לקריאה? מוכח מפה שדעת רבי ישמעאל שההנחה מעכבת, קריאה אינה מעכבת. שואלת הגמרא, אני לא מבין. אמר רב אשי, נהי דעיקוב עליקה, אבל מצווה מליקה, ולמה מצווה ולהפרוך? אל תביא לי ראיה מזה שרבי ישמעאל לא מזכיר את הנופה של קריאה, כי בוא נצא מתוך הנחת עבודה, כמו שאתה אומר שבאמת זה לא דין לעיקובה, אבל זה ברור שהתורה אומרת פרשת יתבוא, וקרית וענית ואמרת ארמי עובד אבי, יש פרשה שצריך לקרוא וזו מצווה לכתחילה. למה רבי ישמעאל לא מודיע את זה בפרחה? למה ביקורים אני אומר שבאמת טעון מזבח? למה ביקורים צריך בית מקדש שכן טעון קריאה והנחה? נכון שזה למצווה, אבל ודאי שגם אם זה מצווה, זה סיבה לחלק בין ביקורים למעשר שני. ואם הוא לא מזכיר את הנושא של קריאה, אפילו לא בתור מצווה, זאת אומרת, אלא, עונה הגמרא, אלא, אמר רב אשי, כיוון דאיקה ביקורי הגר, דבאי למימר אשר נשבע השם לאבותינו ולא מציע מר, לא פסיק עלי. עונה הגמרא, למעשה אפשר שאולי גם לפי רבי ישמעאל קריאה מעכבת. ואם הכהן הזה רוצה לאכול ביקורים לפני קריאה, הוא לוקה עליו. למה זה לא מוזכר לנו בדברי רבי ישמעאל? כי הנושא של קריאה זה נושא שהוא לא חלק. יש מקומות שלא קוראים. אותו גר שלא יכול לומר ארמי עובד אבי, אז אותו גר מביא ואינו קורא, וזה הדין לכתחילה שלו. אז הוא לא רצה רבי ישמעאל לבוא ולהגיד חילוק שזה לא חילוק חלק, אלא צריך להתחיל להסביר, יש מקומות שצריך לקרוא ויש מקומות שלא צריך לקרוא. אז הוא אומר דבר שפסיק עלי, חתוך לפי כולם, שהנחה צריך לפני מזבח, וממילא אין לדמות בין ביקורים למעשר שני. אבל מה הדין בקריאה? זה לא הוכחה. ועל זה אנחנו לא מדברים כרגע. אומרת הגמרא, אז מאיפה אתה לומד את הדברים? למעשה, שורה התחתונה, למה באמת מעשר שני בזמן הזה? לו יצויר והיה לנו אפשרות להיות תאורים, אנחנו כיום כולנו טמאי מתים, ואין לנו פרה אדומה, ובלי פרה אדומה אי אפשר להיטהר מטומאת מת. אבל לו יצויר ויש בידינו עכשיו פרה אדומה, למה שלא נוכל לעלות מעשר שני ולאכול בירושלים? אלא צריך לבוא ולבדות את זה. אנחנו כיום, היום, אדם שעושה מעשר שני, הוא פודה את זה על פרוטה. למה באמת אפשר לבדות את זה על פרוטה? כיוון שהרי למעשה המעשר שני הזה צריך להיחל בטהרה. אז גם אם תבדה אותו בשוויו, ותעלה עם זה לירושלים, ותרצה לקנות בירושלים, אתה לא יכול, כי אין לך אפשרות לאכול אותו בטהרה. אז יש לנו מה שנקרא פוטרה חמורה, מכיוון שיש לנו כלל שאומר שאין עונה להקדש, אז פרוטה. כן, אני אומר, לא, אני מתכוון לומר, יש לנו פרוטה, פודים את זה על פרוטה, ומכיוון שהפרוטה דנן זה עונה, אבל אין עונה להקדש, לכן אנחנו סומכים שאנחנו פודים את מה שיש לנו בשווי של פרוטה, והפרוטה הזאת היא באמת היא קדושה, הפרוטה הזאת צריך לנהוג בה דין של מעשר שני, ואם אי אפשר להתנהג בה, צריך יהיה לחלות את זה כמו שאנחנו עושים על איבדי אמת. הנוגע לענייננו, מה המקור באמת שמעשר שני אי אפשר לאכול בירושלים כיום הזה? התשובה היא, לומדים את זה בהקש מבכור, מזה שהתורה הקישה את מעשר שני לבכור. הקושי שעומד עכשיו בפני הגמרא, למה צריך להגיע להקש? למה אנחנו לא יכולים להמשיך ללמוד את זה במה מצינו? רק היה לך שאלה, אי אפשר לבוא וללמוד את זה מהנושא של ביקורים, כי מה לביקורים שכן צריך הנחה לפני מזבח. אי אפשר ללמוד את זה מבכור, כי מה לבכור שכן טעון מתן דמים ואימורים. אז בוא נלמד משניהם ביחד. נביא את הדין של בכור, מה תטען לי, מה לבכור שכן טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח? ביקורים יוכיחו. מה לביקורים שכן טעונים הנחה? בכור יוכיח, וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה. הצד השווה שבהם, שטעונים הבאת מקום, ואינם נוהגים אלא בפני הבית, וזה שאלת הגמרא. ולהדר דינה, וטייסי במה הצד. עונה הגמרא זה בלתי אפשרי, ולכן אני מוכרח להגיע להיקש. משום דעיקה למפרח, מה להצד השווה שבהם, שכן יש בהם צד מזבח. אי אפשר להביא את זה, כי הרי יש לנו מכנה משותף, מזבח, לעומת המעשר שני שאין בו מזבח, ומכיוון שבפרחה כל דה ופרחינן, אז אנחנו מוכחים את ההקש, ואחרי שהתורה הקישה, אז גם בזמן הזה, מעשר שני לא עולה לירושלים. כי זה הכללי הלימוד שכך קיבלנו. הקש, מה אתה תבין את ההבנה הלמדנית בזה? במה מצינו פירושו של דבר?
זה הקש, כי באותו פסוק הם עוברים ביחד.
זה נקרא הקש.
לא, ברור, אבל אני רוצה להגיד שזה חזק מאוד, כי זה עוד פסוק אחד.
בדרך כלל זה ככה, זה בדרך כלל. אבל הקש זה לא משנה, גם אם זה לפעמים קצת במרחקים, אם זה בכללי ההקש זה מוקש, ואם לא זה לא הוקש. והרעיון הבסיסי הוא כזה. המושג של במה מצינו זה בעצם מושג של בניין אב. התורה אומרת דבר אחד, ומהדבר הזה צאו למד לכל המקומות. ואז אני בא ואני אומר, אם הוא דומה ב-100% לאבא שלו, אז הוא יכול להיות תולדה של האבא. אם הוא לא דומה ב-100% הוא לא תולדה של האבא, ולכן בפרחה כל דה ופרחינה. במה מצינו פירושו של דבר כאילו נכתב בו מה שנאמר בזה, נאמר בזה. אז כל מה שכתוב בבכור כתוב מפורש בפסוק. אז מה יש לשאלות? כן מסבר, אבל התורה אומרת במפורש אחרת. ומכיוון שהתורה אמרה אחרת, אז ממילא אני לא יכול כבר ללמוד. תוספות בעצמו מזכיר בתוך הדברים, אולי אנחנו נסביר את זה קצת בהמשך. שואל את הגמרא, ומאי כסבר? התנא הזה, שפשוט לו שבכור יותר פשוט ממעשר, ולכן בכור ודאי שבזמן שאין בית מקדש הוא לא נוהג, לעומת המעשר, שאת זה אני צריך ללמוד בהקש מהבכור. למה פשוט לך בבכור שלו? מאי כסבר? איקה סבר קדושה ראשונה קיצה לשעתה וקיצה לעתיד לבוא. אם ככה, אפילו בכור נמי. יש לנו נידון. האם יהיה נכון לבוא ולומר שכשיש לנו קדושה ראשונה, מה שקיצו את בית המקדש, האם הקדושה הזאת היא קדושה לשעתה, וגם אם חרב הבית וקדוש לעתיד לבוא? ממילא, אולי נזכיר, יש לנו את אותו מושג לגבי ארץ ישראל. האם קדושה ראשונה קיצה לשעתה וקיצה לעתיד לבוא או לא? ולמעשה אנחנו מכריעים על ארץ ישראל שקדושה ראשונה קיצה לשעתה וקיצה לעתיד לבוא. האם יהיה נכון לבוא ולומר את זה גם על ירושלים? קיצה לשעתה וקיצה לעתיד לבוא. ואז מה אני מרוויח? לא, בכלל לא. השאלה אם קידש או לא קידש, לא. יש, לא, לא, זה שני דברים. יש קדושת ארץ ישראל. ויש קדושה מיוחדת של ירושלים. אם אני אומר שהקדושה של ירושלים קיימת גם בזמן חורבן הבית, ואומר שבעצם בהגדרה ירושלים יש לדין של אותו ירושלים של בית המקדש, מה חסר לנו? מזבח. מזבח. מזבח לא צריך בית מקדש. אם יעמוד לנו מזבח, אז אין לנו בעיה. אז תבוא, תעשה עכשיו יציקה. תביא את חילוקי האבנים וכו', מה שצריך כדי לבנות מזבח, ותעמיד שם מזבח. ואז המסר הוא, ירושלים, הקדושה שלה נובע מהחומה של ירושלים, מוקפת חומה. האם יהיה נכון לבוא לומר שגם נפרצה החומה, הקדושה קיימת, ואם הקדושה קיימת אז תעמיד מזבח ותעשה עליו קורבן? מה הבעיה? לא, אם זה קדושה שקידשה שאתה ולא קידשה לעתיד לבוא, אז אין לך את היכולת לקדש. צריך את הקדושה. אם אני אומר קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, עוד רגע נתמודד. אבל אם קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, אז מה חסר לי עכשיו בשביל להקריב קורבן? מזבח. אז תעמיד מזבח. שוב, אנחנו מדברים בזמן הגמרא, בטח בזמן אותם תנאים שעדיין טהרה נהגה. גם שחרב הבית הם היו שומרים על טהרה, ומי שהיה נטמא היה להם אפשרות לבוא ולעזות עליו שלישי ושביעי ולטהר אותו. אז מה הבעיה להעמיד מזבח? תעמיד מזבח, יותר מזה, אבל אני לא מתכוון עכשיו לעמוד על זה. אבל כבר דנו על זה, אחתן סופר, אבקי ואיגר, כפתור ופח, כולם דיברו על זה. יש אחד מבעלי התוספות שרצה אפילו לנהוג ככה, לבוא ולעשות קורבן פסח בירושלים. מה הבעיה? למה שבזמן הזה לא נקריב קורבן פסח?
זה
לא משנה, הותרה תחויה עין וח. מה זה משנה? אז מה? אז מה? מה הבעיה?
אם ככה, למה לא קורה?
או, זה שאלה טובה. אז הבירו כזה, אבל ממש בקצרה, זה לא העניין שלנו. בכל הקורבנות, כדי לבוא ולהקריב קורבן צריך שיהיה טהרה. אם אדם טמא הוא לא יכול להקריב קורבן. קורבן יחיד, כשטמאים, אפילו אם כל ישראל טמאים, אי אפשר להקריב קורבן, כי הטומאה לא הותרה ולא תחויה. בקורבן ציבור, זה מה שנקרא טומאה, הותרה או תחויה בציבור. מה הנידון? האם אני בא ואני אומר שבמקום שיש טמאים, רוב ישראל טמאים, אז אין לנו דין של טומאה, וזה נקרא הותרה או תחויה? למשל נפקמינה, מה קורה אם יש לי כהן טהור, יש לי כהן טמא ורוב ציבור טמאים? האם אני אומר שלכתחילה תביא כהן טהור, כי הטומאה היא רק תחויה, אבל עד כמה שאפשר לקיים בטהרה תקיים בטהרה? או שאני אומר טומאה הותרה, אין בכלל דין של טומאה בזמן שרוב ציבור טמאים? כך או כך, טומאה תחויה או הותרה, זה לא משנה. בקורבן ציבור, כשרוב ישראל טמאים, טומאה הותרה תחויה. ומכיוון שקורבן פסח נעשה בחבורה, אז קורבן פסח זה הקורבן היחידי שיש לו תוקף כמו קורבן ציבור. אז לבוא ולעשות עולה חטאת שלמים אי אפשר, כי זה קורבן יחיד. ציבור טמאים, אתה לא יכול להקריב בטומאה. אין אפר פרה.
היום,
השאלה הייתה היום. לא, בגמרא רגע, זה שלב אחר. בגמרא זה באמת שאלה על בכור. בכור זה קורבן יחיד. יבוא הכהן הזה, הטהור, יבנה מזבח, במקום המקדש, במקום שמותר להעמיד מזבח, כי אחרי שיש בית עולמים אז במה הותרה, הרי נאסרה בציבור, אז מלא תעמיד במקום המקדש ותעשה קורבן, למה לא? הנידון היה בבעלי התופות שנבוא ונעשה גם היום, שאין לנו אפר פרה. ולמה לא? זה דיון רחב מאוד, זה בכלל לא פשוט, למה לא לעשות קורבן פסח? הרי תומה הותרה או תחויה בציבור, אין שום בעיה, זה קורבן ציבור נחשב, כי זה נעשה בחבורה. אנחנו לא עושים ככה. אבל למעשה השאלה עומדת במקומה, ממה זה נובע? עד כמה שאני אומר שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, אז המקום קדוש, אז למה לא לעשות שם קורבן? אם ככה אנחנו חוזרים לסוגיה שלנו, שואלת הגמרא, מה סובר התנא דידן שכל כך פשוט לו שבחור בזמן הזה טעון מקדש, ואם אין מקדש אי אפשר להביא אותו לירושלים, ולמה לא? אם קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, אז היום תעשה בחור, מה הבעיה? אלא מה אני צריך לומר? איקה סבר קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, אפילו בחור נע מטיבאי. אז זה לא שאלה רק במעשר שני. אז את השאלה הזאת אתה יכול לשאול בכל דבר. לדוגמה, בחור דנן, מה הקשר לבחור? הגמרא מיד תביא בהמשך ורשי מקדים ואומר, מה יקרה אם בן אדם יזרוק את הדם של הקורבן, ואחרי זריקת הדם נחרב המקדש? האם אפשר לאכול את הבשר כשאין בית מקדש, או אי אפשר לאכול את הבשר? כמובן שהנידון הוא לכל בהמה יש את הזמן של הקורבן שלה. בכור, כיוון שיש לזה דין כמו שלמים, זה נאכל לשני ימים ולילה. אז נבוא ונאמר שאם סמוך לו בשני ימים ולילה זרקו את הדם, לא אכלו את הבשר בתוך שני ימים ולילה, האם אפשר יהיה לאכול את הבכור או אי אפשר לאכול את הבכור? למה לא? קדשה ראשונה, קדשה לשעתה, ולא קדשה לעתיד לבוא, אז אי אפשר לאכול. אין קדושת ירושלים. כדי לאכול בהמה קודשים קלים חייבים לאכול בירושלים. קדושת ירושלים בחורבה, לא קשור לבית מקדש.
אם הוא עשה את הזליקה,
כן,
ונחרב את המקדש,
נכון,
אז יש לו הזמן.
זה השאלה שלנו, למה לא לאכול את הבשר? זה בדיוק השאלה. מה הגמרא אומר? טיבאי אפילו בכור נמי טיבאי. אומר רש"י, והיא כסבר קדושת הבית בטלה, ומבא אלה במעשר הועיל ונו צריך לבית. מה השאלה שלנו? למה אני שואל על מעשר יותר מבכור? מה הבנתי? כי בכור צריך בית מקדש, מעשר לא צריך בית מקדש. אבל אם אתה אוכל שהקדושה בטלה, ואם כל זה יש מקום לבוא ולומר שלעניין מעשר, מכיוון שלא צריך בית מקדש, אז אפשר לאכול את זה גם בחורבנו. אז גם בבכור יש מקום לשאלה ביחס לבשר. זה אומר, ומבא אלה במעשר הועיל ולא צריך לבית. אם מתרים בירושלים לפני השם קרין על בי, היא לא, האם זה נחשב לפני השם תוכלנו או לא? נו, את אותו שאלה תשאל לגבי בכור. אומר תוספות, אלא בכור נמי, צריך לומר דמיירי, אם עשה מזבח וזרק דמו, עליבא דקדושת בית לא בטלה, דמקריבין ערף על פי שאין בית. דבלא מזבח פשיטא דבכור לא. כל הנידון שלנו כמובן על כמה שאתה מקיים את זה כדינו. אומרת הגמרא, אמר אבינה, לעולם כסבר קדושה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. אכן באמת קדושת ירושלים היא קדשה רק בזמן שיש בית מקדש. אין בית מקדש, אין לנו קדושה של ירושלים. נו, ולכן הבכור הזה לא קרב על גבי מזבח. והכה, הנידון שלנו, באותו בכור שנזרק דמו קודם חורבן הבית, וחרב הבית ועדיין בשרו קיים. ולמה בבכור פשוט לנו מה שלא פשוט לנו במעשר? ומקשינן בשרו לדמו. מכיוון שהתורה אומרת את דמם תזרוק על המזבח, ובשרה מי יהיה לך? והרי ביחס לזריקת הדם ודאי שאני צריך מזבח, ואם אין מזבח אין מקום לקורבן. האם גם הבשר צריך מזבח או לא? והתשובה היא יש הקש. כמו שהדם חייב מזבח, גם הבשר צריך מזבח. ומכאן אני בא ואני לומד בהקש, מה דמו במזבח, הבשרו במזבח, ומקיש מעשר לבכור, מה הבכור טעון מזבח, אף מעשר טעון מזבח. הגמרא צריכה לבוא ולחפש מקרה שאני יכול לדמות את הבכור למעשר, ועל זה אני מביא את ההקש. תן לי מקרה שאני יכול לדמות בכור למעשר. ככה הייתי בא ואומר, כן, בכור צריך מתן דמים. לא שלא יכלתי להקיש, ודאי שלא. גם כשרשי מסביר, אומר רשי, אמר אבינה לעולם כסבר לא קדשה, והרה דקפשית ללמעשר מבכור, בבכור שאינו צריך לבית, דומיה דמעשר עסקינן, והדה פשית עלי דלא מתחיל. למה באמת בבכור פשוט לך? הרי מה אני שאלתי? שאלה של גמרא הייתה, למה אתה שואל ממעשר? תשאל מבכור. ואם תמצא מקרה שקיים בבכור, אז למה פשוט לך בכור יותר ממעשר? התשובה, יש לי מקרה שיכול להגביל בכור למעשר, איך זה ייתכן? הרי פה צריך מתן דמים ופה לא צריך מתן דמים. היה מתן דמים, מה נשאר לי? אותו מצב כבו במעשר. במעשר מה אני צריך? אכילה בירושלים. גם פה יש לי אכילה בירושלים. מה השלב הבא? מכיוון שהיקשתי את הדין של הבשר לדם, לכן בבכור זה פשוט. עכשיו אני בא ומקיש גם את הדין של מעשר לבכור, ולכן גם במעשר זה יהיה הדין. מה דמו במזבח ובשרו במזבח? הוא מקיש מעשר לבכור, וכמו שבבכור אנחנו צריכים מזבח, אז גם למעשר צריך מזבח. אז אם ככה... למה? אנחנו פושטים את זה להלכה. יותר מזה, אנחנו יכולים לומר שקדושת ירושלים קידשה לשעתה וקידשה גם לעתיד לבוא. אני כבר לא צריך להגיע כמו קודם. הרי מה הייתה שלה? מי בוא נפשוך? אם הוא סובר שקדישה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, אז גם שבחור יהיה אפשר. התשובה היא יש שקש מהפסוק. גם אם קידשה לעתיד לבוא, אבל הבשר שלא טעון מזבח, עדיין אי אפשר לאכול בירושלים. כי יש לו הקש לדם. ואת הדין של מעשר אני מגיש לבשר. רק שיש מזבח, אין מזבח, אין מעשר. לכאורה היה מספיק מזבח, וזו השאלה ששאלנו. למה שלא הקריבו קורבן פסח? זה בדיוק השאלה. כן, אבל כבר העמידו בית, כבר היה לזה קדושה של בית. אבל בסדר. תגיד אחר, תגיד שככה היה בכל הבמות. לא תמיד היה ליד מזבח, לא בהכרח עמד מקדש. אז כן, אבל אסף בית עולמים, אז קבעו מקום למזבח. אבל לא אמרו שהמזבח תלוי בבית. יש מזבח ויש בית מקדש, זה לא סותר אחד לשני. למה? להלכה אנחנו, זה לא פשוט. ארץ ישראל, לא ירושלים. ירושלים לא קידשה לעתיד לבוא. שואל את הגמרא. הרי זה מתחיל הפוך. אנחנו באים ואומרים שצריך להביא מעשר שני. למה צריך להביא מעשר? בהכרח שקדושת ארץ ישראל לא בטלה. כי אם קדושת הארץ הייתה בטלה, אז היה דין לארץ כמו לחוץ לארץ. אז כמו שבחוץ לארץ אין תרומות ומעשות, אצלנו אין תרומות ומעשות. לכן הנחת עבודה קדושת הארץ לא בטלה. ועדיין אני יכול לבוא ולומר שקדושת ירושלים בטלה. זה לא סותר. ממשיכה הגמרא ושואלת שאלה מקוצ'י. זה לא משנה, כי יש לנו עוד בעיה. נכון. אבל בעיקרון המושג קיים, ולכן יש לנו את הכלל שאומר שכל דבר שהוא מדאורייתא בארץ, אז הוא נוהג מדרבנן בחוץ לארץ. דבר שנוהג בארץ מדרבנן בחוץ לארץ לא תקף. אז למשל הפרשת חלה, זה נוהג בארץ מדאורייתא. אז אם אלה זה נוהג בחוץ לארץ מדרבנן, תרומות ומעשות שזה דרבנן, אז זה בכלל לא נמצא. ואז מגיע איסור חדש שמאוד מזלזלים בו, ואיסור חדש שנוהג בארץ מדאורייתא, אז ודאי שנוהג גם בחוץ לארץ דרבנן, ופה מתחיל הנידון של הבירה וכולי. מה?
למה נוהג בחוץ לארץ איסור חדש?
נוהג, ודאי שנוהג. למה נוהג?
כן, זה לא...
כי זה מצוות התלויות בארץ. אבל כל דבר שנוהג בארץ מדאורייתא, נוהג בחוץ לארץ מדרבנן. אז איסור חדש נוהג בחוץ לארץ מדרבנן. אז ממילא שם לא קיים בחוץ לארץ, אלא אם כן אתה נופל על פירות ארץ ישראל. ואז באה הגמרא ואומרת, לא אמרתי, זה לא אמרתי, כי העולם שותה. צריך לדעת למה העולם שותה. למה העולם שותה? אז קודם כל צריך לדעת, אבל יש הרבה דברים שבדרך כלל זה נעשה מהתבועה, לא נעשה שם מתבועה חדשה. יודעים, יש בסדר, יש את המומחים שיודעים להסביר. רוב הדברים כן סומכים עליהם בחוץ לארץ. אומרת הגמרא, וכי דבר הלמד בהקש חוזר ומלמד בהקש? יש גמרא, מתחיל במשנה שם בזבחים, דף ממתת עמוד ב', נון, נון א', הגמרא שם הסוגיה מאוד חשובה במסכת זבחים. שם הגמרא דנה, יש הבדל מהותי בין צורת הלימוד שיש לנו לגבי חולין, לבין צורת הלימוד שיש לנו לגבי קודשי. לגבי חולין, דבר פשוט של דבר שלמדתי בהקש, יכול לחזור וללמד אחרים בהקש, דבר שלמדתי בגזרה שווה, בקל וחומר, בצד השווה, חוזר ומלמד, זה דין פשוט. שם הגמרא דנה, מה קורה לגבי קודשים? האם דבר בקודשים שלמדתי מהקש, יכול לחזור וללמד דבר אחר בהקש? ומסקנת הגמרא לגבי הקש, שדבר למד בהקש, אינו חוזר ומלמד בהקש. באה הגמרא ושואלת, אם ככה אצלנו, מאיפה אתה יודע את הדין של הבשר מאדם בהקש? ועכשיו אתה רוצה לחזור וללמוד למעשר שני בהקש. וכי דבר הלמד בהקש, חוזר ומלמד בהקש, שואלת הגמרא. עונה הגמרא, מעשר דגן, חולינו. ובחולין אין לי שום בעיה ללמיות למד וחוזר ולמד. אומרת הגמרא, זה לא פשוט. הניחא למאן דאמר שמה באיזו מקומן במסכת זבחים, דאמר בתר למד אז לינן, מצוין. יש שם נידון, כשאני אומר דבר שלמד בהקש, חוזר ומלמד, על מי הוא מדבר? על המלמד או על הנלמד? אם אני אומר שדבר הלמד, אם זה חולין חוזר ומלמד, נפלא. אז אני אומר ככה, הלמד זה בעצם לומדים את הבשר מאדם, וממנו אני בא ללמוד חולין, בתר למד אז לינן, והלמד הוא חולין, מעשר שני. אז אם הבשר, הדין של החולין, אפשר לחזור וללמוד בהקש. אלא למאן דאמר בתר מלמד אז לינן, מי המלמד? בשר, והבשר הזה הוא כבר נלמד בהקש, מעיק על המים, הרי הוא לא יכול לחזור וללמד, כי הרי המלמד הוא קודשים. עונה הגמרא, דם ובשר חד המילתאי, טעות, זה לא הקש. כשהתורה אומרת דין בדם, זה אותו דין לגבי הבשר, זה מקשה אחת. ומכיוון שלגבי דם פשוט לנו שצריך מזבח מתן דמים, אז גם הבשר צריך מזבח. אז עכשיו מה אני לומד בהקש? רק דבר אחד, את המעשר שני. אין לי שום בעיה לבוא וללמוד מקודשים. למדנו במשנה מה קורה קודשי קודשים. המשנה הרי כל הזמן מדברת על אילו הם הלוקים. אז אדם שאוכל קודשי קודשים מחוץ לעזרה הוא לוקה. אדם שאוכל קודשים קלים ומעשר שני מחוץ לחומה, חומת ירושלים, ואילו הם הלוקים, הוא לוקה על זה. שואלת הגמרא, מה החידוש? תנין אחד הזימנה, זה מופיע לנו במשנה בדף י' ז' עמוד א', ואילו במשנה בי' ג' עמוד א', תחילת פרק שלישי, שם התחלנו ואלו הם הלוקים, והמשנה אומרת מעשר שני והגדה שלא נבדו. מתי המעשר שני שלא נבדה לוקים? אם הוא אוכל את זה בירושלים, למה שילקה? בכך שהוא אוכל את זה מחוץ לירושלים. אז כבר כתוב לי פעם אחת מה הדין כשהוא אוכל מחוץ לירושלים. אמר רבי יוסי, אמר רבי יוסי בר חנינא, הסיפה במעשר שני טהור וגברא טהור, דקאכיל חוץ לחומה ולכן הוא לוקה. דהיינו, המשנה שלנו בדף י"ז שאומרת את הדין של מעשר שני מדברת על אדם טהור, ומעשר שני טהור שהוא הלך ואכל את זה מחוץ לירושלים, מה הדין שלו? ואילו הם הלוקים. רישא המשנה בי"ד ג' במעשר שני טמא והגברא טהור, או בגברא טמא ומעשר שני טהור, וכאכיל לי בירושלים, לא מחוץ לירושלים, אלא הוא אוכל את זה עכשיו בתומעה בתוך ירושלים. שואלת הגמרא, ועל זה מה הדין שלו? לוקה. מה? למה? מה זה נוגע? זה הסיבה, אז לא קשור לירושלים. מדובר שזה תמה, לא הוא תימה את זה, זה תמה. ועכשיו הוא אוכל את זה בירושלים, מה הבעיה? ועל זה אני בא ואני אומר שהוא לוקה. שואלת הגמרא, ומינה לן דמחייב עלי משום תומה. מי אומר שמחייבים מלכות על דבר תמה? דתניא, רבי שמעון אומר, כתוב לנו בפרשת כי תבוא בביאור המעשרות, לא ביארתי ממנו בתמה, בין שאני הגברא תמה והוא המעשר שני טהור, בין במקרה הפוך שאני טהור והמעשר שני תמה. מסיים את הברייתא, ואיכן מוזר על אכילה, איני יודע. לא ביארתי ממנו בתמה כתוב פה שאסור. אבל איפה כתוב פה שהוא לוקה עליו? מלכות לא כתוב. אומרת הגמרא, הנושא הזה, ואיכן מוזהר על אכילה, דיברנו כבר, אתמול, שלשום. יש איסור ויש אבהרה, זה שני דברים שונים. איסור זה אומר, אל תעשה. ואם עשית, נו נו נו. אזהרה פירושו של דבר, אל תעשה, ואם תעשה, אתה לוקה עליו. מאיפה לקחת מלכות? עוצרת מיד הגמרא ושואלת בתוך דברי הברייתא, אתה לא יודע מאיפה אני חייב? תומת הגוף? אדם תמה שאוכל קודשים, מה? קודשים קלים? מה יפר שלי? אתה לא יודע? בהדי אקטיב. כתוב בפסוק, נפש אשר תיגע בו, ותמה עד הערב, ולא יאכל מן הקודשים, כי מחז בשרו במים. ולא יאכל. וקודשים זה כולל את המייפר שני. אומרת הגמרא, אלא תומת עצמו מיני, לא, הכוונה בברייתא שהברייתא אומרת, ואיכן מוזר על אכילה איני יודע, זה אם המייפר שני תמה, והגבר הטהור, מי אמר שעל זה לוקים? עונה הגמרא דכתיב, לא תאכל לאכול בשעריך, ולהלן הוא אומר, לגבי בכור בעל מום, כי אנחנו צריכים להזכיר, אם הבכור הזה הוא תם, אז הבהמה הזאת היא הבכור נאכלת אך ורק לכהנים. אם זה בכור בעל מום זה נאכל בין לישראל בין לכהן, בין בקדושה בין בטומאה. ולהלן הוא אומר לגבי בכור בעל מום בשעה אחריך תאכלנו אתה מבט אור יחדיו. ותניה דבר רבי ישמעאל, באו בבית המדרש ואמרו אצל רבי ישמעאל, אפילו לגבי בכור בעל מום אפילו תמה וטהור אוכלים בקערה אחת, והם חוששים לטומאה שבו. ועל זה וכמה רחמנה האח תמה דשרי לך גבי תאורתם. איפה אמרתי לך יאכלנו יחדיו? רק שמה לגבי בכור בעל מום. האחה לגבי מעשר שני לא תאכול, אם זה תמה אתה לא יכול לבוא ולאכול. אז יש לנו פה את הפיסור לאב שלו, ולכן הוא לוקה עליו. כאן למעשה רשי סיים את הביור שלו על המסכת. מבואר פה מקביל להגאות הבך, רבינו גופו טהור ויצא נשמתו בטהרה, לא פירש יותר מכאן ואילך לשון תלמידו רב יהודה בר נתן, דהיינו החתן של רשי הריוון. אומרת הגמרא, ומנהלן דבר בדיהו, נפלא. זאת אומרת ככה, ופה צריך להוסיף את הידיעה, מעשר שני כידוע מותר לאכול בירושלים, חייב לאכול בירושלים, ואפשר לבדות רק מחוץ לירושלים, אסור לבדות מעשר שני בירושלים. מה קורה אבל אם מעשר שני בירושלים תמה? הדין הוא שמותר לבדות את זה בירושלים. שואלת הגמרא, ומנהלן דבר בדיהו, מי אומר שכשזה תמה בירושלים ניתן לבדות? דאמר רבי אלעזר, מנהל למעשר שני שנתמה שפודים אותו אפילו בירושלים. תלמוד לומר כי לא תאכל סתו. אומרת התורה, מה הדינת ונתת בכסף? ואין סעת אלא אכילה שנאמר וישא מסעות מעט פניו. זאת אומרת, נאמר פה בפסוק, כי לא תאכל לאוכלו ונתת בכסף. אז אם לא תאכל לאוכלו כי אתה נמצא מחוץ לירושלים, או לא תאכל לאוכלו כי אתה נמצא בירושלים, אבל זה תמה ונתת בכסף. אמר רב ביבי, אמר רב אסי, מניין למעשר שני טהור, שפודים אותו אפילו בפסיעה אחת חוץ לחומה, והבה עתליה. עכשיו הזכרנו שמעשר שני תמה, כיוון שאי אפשר לאוכלו, אפשר לבוא ולבדות אותו בירושלים. ומאיפה אני יודע שעל פניו הפסוק אומר כי ירחק ממך המקום? אז הייתי מבין, אם אתה נמצא כמה קילומטרים מירושלים, אתה יכול לבדות. מאיפה אתה לוקח שאם אתה נמצא פסיעה לפני ירושלים? שנאמר כי לא תאכל סתו. מתי אני לא יכול לבדות? במקום שאני יכול לאכול בלי לשאת. אבל במקום שאני לא יכול לאכול כי אני חייב קודם לשאת אותו, דהיינו חוץ לירושלים, אפילו פסיעה אחת, אבל פה אני לא יכול לבדות, לא יכול לאכול, אז הוא בר בדיעה. שואלת הגמרא, היי, את הפסוק סתו? מבעל אלה כדרבי אליעזר, הרגע הבאנו את זה על מעשר שני שנטמע בירושלים. אם כן, לי מקרא לא תאכל לאוכלו. למה התורה משתמשת בלשון לא תאכל סתו? מהי סתו? דהיינו זה בא ללמד שגם אם הוא עומד פסיעה לשון נסיעה מירושלים, זה ניתן לבדיעה. ואם הכולה לאחי יודעת, אולי באמת זה בא רק לרב ביבי, שאם נמצאים פסיעה אחת מירושלים אפשר לבוא ולבדות, אבל מעשר שני שנטמע בתוך ירושלים אינו בר פדיון. אם כן, לי מקרא לא תאכל לתלו. מה יפתו? לא תאכל לתלו. למה אתה לא משתמש בלשון הנורמל, מטילה? למה אתה משתמש בלשון חדשה? סתו. שמה מן התארתי, זה בא ללמד אותי, א', מעשר שני נבדה, אף בירושלים, באופן שזה תמה, מעשר שני טהור, פסיעה אחת מחוץ לירושלים, בר בדיה. קיים. אני גם לא לומד את זה מאותו מילה. אני לומד... פעם אני לומד ממה שכתוב מנסיעה, ופעם אחת מזה שלא משתמשים בלשון אחרת. זה לא מאותו מילה. לא, זה למדתי שזה מושג אכילה. עכשיו אני בא ואני אומר שאני לא לומד את זה מפה. למה לא כתוב לא תוכל לתלו? למה כתוב סתו? אז השינוי לשון זה מלמד. יתיב רב חנינא ורבו אישיה וקמי בא אלו הפיתחא דירושלימה ומעשר שני בידו על הפתח של ירושלים, פודים או לא פודים? אומרת הגמרא, פשיטה, אם הוא בחוץ ומסעו בפנים, הוא עדיין לא נכנס לירושלים, אבל המסע שעל כתפו כבר בתוך ירושלים, קלטו מחיצות והוא לא נבדה. הוא בפנים ומסעו בחוץ, מה הוא? מה קורה? אבל אם הוא בתוך ירושלים והמסע שלו עוד לא נכנס, דן עליו הבן אדם, מה הוא מחויב? המעשר שלי בחוץ, הוא בפנים, מה צריך אותו? לבדות אותו. האם מה שנמצא, המסע שנמצא מחוץ לירושלים, חייב במעשר או לא? אומרת הגמרא, תנא לאו סבא, בדבי רבי שמעון בר יוחאי, כתוב בפסוק, כי ירחק ממך המקום, ממילואיך, מכל מילוי שלך, ומסעו של אדם חשיב מילואו, ולכן, גם את המסע שלו, אפילו שזה עדיין לא נכנס לירושלים, אי אפשר לבדות. מסתפקת מיד הגמרא, באי רב פאפה נקית לבקן ימי, אתה מדבר על מסע שנמצא על מקומו ממילואיך. מה קורה אם יש לו קנה? הוא כבר נכנס לירושלים, הקנה הזה בחוץ, ובסוף הקנה תלוי לו שם מייסר שני, אפשר לבדות או אי אפשר לבדות? אומרת הגמרא, תיקו, הגמרא לא פושטת, בהמשך הגמרא תפשוט. אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, פה זה לא קשור לנוף, משהו אחר. המסע הזה, אין פה נוף, זה לא תחתיו. למה זה כמו נוף? ענף זה חלק ממנו, פה המסע זה חלק ממנו, זה מונח עליו. אומרת הגמרא, אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, מעשר שני ממתי חייבים עליו? אותו מעשר שני, ממתי חייבים עליו? מה פירוש? משראה פני החומה. אם הוא נכנס לירושלים ויצא מירושלים, אף חייבים. אם הוא לא נכנס לירושלים, לא חייבים עליו. זה נפסק להלכה. זה הדין. כל מה שדיברנו במעשר שני, מתי זה? רק אם זה היה בתוך ירושלים ויצא. אז בשביל מה צריך בכלל לבדות מעשר שני? אם דבר שלא היה בירושלים לא חייב במעשר, אז גמרנו, תאכל מעשר שני מחוץ לירושלים. זה שוב חוזר לחילוק שכל הזמן אנחנו מדברים. יש איסור ויש אזהרה. מתי אני מוזהר? מתי יש מלכות? אם זה היה בירושלים ויצא מירושלים. אבל איסור, אסור לאכול מחוץ לירושלים. אין על זה מלכות, אבל איסור יש. אומר תוספות דיבור המציל, אמר רבי יוחנן, זה קשה, דכיוון דקודם שירי פני הבית הכנה מדי מותר לאכלו חוץ, אם כן למופקק לו, למה לבדות מעשר שני? ויש לומר, זה ודאי להיקליו, ללקוט הוא לא לוקה, אבל אפי כדכתיב וצרת הכסף בידיך, אבל בלא בדיעה לא, אסור, חייבים לבדות. אם לא, אסור לאכול, אבל זה אפס, זה לא לעבוד. זה ברור, אנחנו דנו שנוכל לאכול את הפירות מחוץ ירושלים, והתשובה, יש מלכות ויש יסר. באה הגמרא ואומרת הלאה, מה היית אמר? למה באמת זה הדין שהמלכות זה רק אם זה ראה את ירושלים? דאמר קרא, לפני השם אלוקיך תאכלנו, וכתיב בפסוק הקודם, לא תוכל לאכול בשעריך, כל היכא דקרינן בי לפני השם אלוקיך תאכלנו. אם זה כבר היה בפנים לפני השם, קרינן בי לא תוכל לאכול בשעריך, אז אני יכול לקיים בו את הפסוק. וכל היכא דלא קרינן בי לפני השם אלוקיך תאכלנו, אז לא קרינן בי לא תוכל לאכול בשעריך, אז לא שייך פה לא תוכל לאכול בשעריך. מי טיבי? שואלת הגמרא. רבי יוסי אומר, כהן שעלתה בידו תאנה של תבל. יש לנו כהן מחזיק תאנה, התאנה הזאת לא הופרשו מן התרומות ומעשרות. אמר אותו כהן, תאנה זו תרומה בעוקצה, החלק של העוקץ לתרומה. מעשר ראשון בצפונה, מעשר שני לדרומה, והיא שנת מעשר שני והוא בירושלים כך שהוא יכול לאכול, או שזה מעשר עני והוא בגבולים ומותר באכילה. אכלה לוקה אחת. למה הוא לוקה? כי הוא אמר מעשר ראשון נמצא בצפונה, אבל את התרומת מעשר הוא לא הוציא. כל זמן שהוא לא הוציא את התרומת מעשר, זה טבל, על טבל לוקים, ולכן לוקה אחת. וזר שאכלה את התאנה הזאת לוקה שתיים. למה? כי הכהן לא לוקה על התרומה, אבל יש פה גם עוקצה ותרומה, אז הוא לוקה גם על התרומה. שאילו בתחילה אכלה, אם הזר הזה היה אוכל את התאנה בלי לעשות מזה תרומות ומעשרות, אינו לוקה אלא אחת כדין טבל. אבל עכשיו שיש פה גם קצת תרומה, אז הוא לוקה שתיים. מדייק את הגמרא. מה? נו, יתרו בו למלכות, כמובן. טעם הדעית בירושלים. וכל זה איך מדגישה הגמרא? תאנה זו תרומתה בהוקצה, כך למדנו ביוטט עמוד ב' בשורה התחתונה, והיא שנת מאפר שניבאו בירושלים. טעם הדעית בירושלים, היה בגבולין, אבל אם הוא לא היה בירושלים אז כמה הוא היה לוקה? שלוש. למה? כי הוא היה לוקה גם על מעשר שני, ואף על גב זה לא רואה פני חומה, ואפילו שזה לא ראה את ירושלים. עונה הגמרא דעי לבאבקי, מדובר שזה היה בירושלים ויצא מירושלים. שואלת הגמרא, יחי מה אלה מאמרה? אז אם אתה אומר שזה היה בירושלים ויצא בירושלים, אז מה החידוש? מסביר רש"י, ריבן, דבישלמה היא אמרת מעשר שני בגבולין לוקה שלוש, אף על גב דלא חזה פני החומה, השמועינן טובה דחייבים על אף על פי שלא ראה פני חומה, והצריכו למיתנה משום דיוק הדידי היה בגבולין. אלא היא אמרת בדעי לבאבקי, אז מה החידוש? עונה הגמרא, אחה במאי עסקינן, כגון דאילינו בטבליו, וכסבר מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין, ולכן הוא לוקה. אם הוא היה מחוץ לירושלים, הסיפור הכזה, הוא לקח את התאנה הזאת כמו שהיא נכנס לירושלים, יצא עם התאנה מירושלים, ואז הוא הלך וחילק את המעשרות, תרומה בהוקצה, מעשר שני בתרומה. מה? הוא כבר לא בירושלים. נכון, ורק בגלל שהוא עשה את זה, אנחנו מדברים על החלק השלישי. אם הוא לא היה בירושלים הוא היה לו כ-3, וזה החידוש. שאלנו מה החידוש, הוא היה לו כ-3, כשהוא בירושלים הוא לוקה רק אחד אם הוא כהן, 2 הוא מוזר, ואם הוא יצא מחוץ לירושלים היה 3. למה הוא היה לו כ-3? כי מדובר שזה היה בפנים ויצא, אז מה החידוש? החידוש הוא שכשזה היה בפנים זה לא היה מעשר שני, אבל מתנות שלו הורמו כמי שהורמו. אני כבר רואה פה את המעשר שני בתוך התאנה, ולכן ברגע שאני רואה את המעשר שני, אז היה מעשר שני בירושלים, ולכן אני בא ואני אומר שהוא לוקה. שואלת הגמרא, וסבר רבי יוסי מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמי? אכן זוהי שיטת רבי יוסי, מתנות שלא הורמו כמי שהורמו. והתניא, יש לנו ברייתא, רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי יוסי, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על פירות שלא נגמרה מלאכתן. פרי כזה, כפי שהמשנה מונה, לכל פרי יש את הזמן שהוא מתחייב במעשרות. למשל, בתבואה אנחנו יודעים שהמרוח בקרי זה קובע לו שם למעשר. אז פירות שלא נגמרה מלאכתם, עדיין זה לא נגמר למעשר, זה לא התמרח בקרי, ועברו בירושלים, אין שום בעיה, שיבדה מעשר שני שלהם ויוכל בכל מקום. על מה נחלקו בית הלל ובית שמאי? על פירות שנגמרה מלאכתם, כבר זה נתמרח בקרי. ועברו בירושלים, שבית שמאי אומרים יחזיר מעשר שני שלהם ויוכל בירושלים. למה? כי מתנות שלא הורמו כמי שהורמו, אז זה כבר היה בירושלים, זה כבר לא ניתן לפדיון, כבר קלט אותו חומה. ובית הלל אומרים ייפדה ויחל בכל מקום. הלו, איך זה ייפדה? אם מתנות שלא הורמו כמי שהורמו, ואומרת הגמרא, ויסל כדעתך מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין, הקלטו מחיצות, וברגע שקלטו מחיצות זה כבר חייב במעשר שני, אתה לא יכול לבדות אותו. אמר רבא, מחיצה לאכול דאורייתא, מחיצה לקלוט דרבנן, וכי גבו רבנן כי יתאבא הנה בטיב לא גבו רבנן נפלא מאוד. בא הגמרא ואומר דבר כזה, מדאורייתא אסור לאכול מעשר שני מחוץ לירושלים. מה קורה אם היה לי מעשר שני והוצאתי את זה מחוץ לירושלים ופדיתי? תופס. רבנן באו ואמרו שהמחיצות קלטו לא רק לעניין אכילה, אלא גם אם אתה רוצה לבדות עכשיו מחוץ לירושלים, אתה לא יכול לבדות. עוד פעם, מדאורייתא אין שום בעיה לצאת מפרי של מעשר שני ולבדות מחוץ לירושלים. רבנן עשו את זה. באו רבנן ואמרו, מתי גזרנו על דבר שהיה בירושלים, שלא ניתן לבדות אותו מחוץ לירושלים? רק דבר כזה שכבר היה מעשר שני, אבל דבר כזה שהיה טבל, אפילו שמתנות שלא הורמו כמי שהורמו, אפשר לבוא ולבדות, אין את הגזרה. לכן אני אומר שזה ייפדה, זה בית הלל, ובית הלל, בבית שמאי, במקום בית הלל, אינה משנה, אין שום בעיה, זו הלכה. תירוץ נוסף אומר, אתם הרבינה אמר, ורבינה בא ליישב את השאלה מלמעלה. אנחנו אמרנו שמדובר דעיל ואפקה, הוא לקח את התאנה לירושלים ויצא. שאלנו מה החידוש? רבינה אמר, כגון דנקית לי בקניה, לא מדבר שהוא היה בתוך ירושלים. הגברה זה לוקח תאנה. התאנה נמצאת על הקנה שלו בסוף. הוא עומד עכשיו בתוך ירושלים והקנה מחוץ לירושלים. ועל זה אני אומר שכיוון שהוא כבר בירושלים, זה התחייב במעשר. אומרת הגמרא וטיב שעוד בעיה דרה ופאפה. אז פאפה שאלה אם זה מתחייב במעשר או לא. כתוב לנו פה שזה מתחייב במעשר.